רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
אחד הדברים שאני הכי אוהב אלה הגדרות ברורות של דברים שאחרי שאתה מבין את ההגדרה, אתה יכול לשפוט את המציאות על פיה, בניגוד למה שקורה היום בתקשורת, שקודם כל מסתכלים על המקרה הקונקרטי, מכריעים מי טובים ומי רעים, ואז מגדירים כל פעם מחדש, ממקרה למקרה, בצורה מיוחדת, באופן שהוא באמת לא קשור להגדרה, וגם ההגדרה הולכת לפח, כי אי אפשר להשתמש בפעם נוספת, מכיוון זה יורכבה רק בשביל הפעם הזאת, בשביל להחליט מי המנצחים ומי המפסידים, מי הטובים ומי המראים, אז ההגדרה לא רלוונטית, ואז אנשים פשוט לא יודעים הגדרות. ואם שואלים אותם, לדוגמה, מהי אנטישמיות, אין להם מושג מהי אנטישמיות. הם יגידו, שנאת יהודים, משהו כזה מאוד מופשט ומאוד אמורפי. ואני רוצה פה לעזר במאמר בין למעלה מ-100 שנים, של יחזקאל קויפמן, שהוא אחד ההוגים שאני הכי אוהב. הוא כתב שתי סדרות נהדרות, שמאוד חשוב להכיר, כספרות מופת חובה, גלות ונחר, ותולדות האמונה הישראלית שעוסק בתנך. ויש לו גם מאמרים פובליציסטיים בהמשך לפעילות האקדמית שהוא עשה. ואני רוצה לדבר על מאמר שנקרא חורבן הנפש של יחזקאל קויפמן כאמור. ובוא נראה איך הוא מגדיר את האנטישמיות, אני אקרא את השתי פסקאות הראשונות של המאמר, ננסה לנתח אותם ולצאת קצת יותר משכילים מהפודקאסט הזה. את המילה אנטישמיות רגילים אנו לתרגם שנאת ישראל, אבל התרגום הזה אינו מדויק. האנטישמיות אינה שנאת ישראל בעצם, אלא היא שיטה של כתרוגים, הבאה לבסס ולהצדיק את השנאה לישראל או את הרע הנעשה לישראל. שימו לב מה אומר פה. האנטישמיות היא לא השנאה עצמה, אלא היא השיטה שבה מצדיקים את השנאה לישראל, או שמצדיקים את זה שמשהו רע קורה לעם ישראל. האנטישמיות כרוכה ברגש השנאה, אבל כשהיא לעצמה אינה רגש אלא אידאה, תורה. ולפרקים גם מין שיטה מדעית. אולם האנטישמיות בתור שיטה אינה שואפת לבאר את שנאת ישראל, אלא להצדיק אותה. האנטישמיות לא באה ומסבירה את השנאה, אלא באה להסביר מדוע השנאה מוצדקת. ושימו לב, כל המאמר הזה נכתב בשנת 1933, בעצם אנחנו מדברים כאן על מאמר שהוא קודם לשואה. היא נותנת לשנאה טעמים שאינם טעמיה וגורמיה אמיתיים. אחותה וביתה היא העלילה. האנטישמיות משתמשת בכתרוגי שקר, בסילופים, היא משתמשת בשיטה של האשמות המכוונות נגד הדת היהודית, המוסר היהודי, הגזע היהודי, אורח חיים של היהודים, ויחסם אל הסביבה הנוכריה. עשימו לב, האנטישמיות בעצם היא באה ומדברת על הרבה מאוד דברים, גם בדברים שקשורים לאשמות נגד הדת, נגד המוסר, נגד הגזע היהודי, נגד האורח חיים של היהודים, וגם היחסים לגויים באופן כללי. זאת האנטישמיות, היא באה להראות את כל הדברים האלה, וכיצד בעצם הם מוצדקים. ואלה הם ראשי דרכיה. זאת אומרת, אם אני צריך לסכם את כל האנטישמיות, אני מספיק שאני אזכור את הארבעה דברים האלה, שקויפמן עכשיו עומד להגיד, וזה האנטישמיות. אז הדבר הראשון זה הבדות. היא מאשימה את היהודים בחטאים, שאינם בהם כלל. מה זאת אומרת? להאשים את זה שיהודים הם רוצחי תינוקות. באמת, יהודים הם לא רוצחי תינוקות, ולכן להאשים את היהודים בדברים כאלה, או כל מיני עלילות שווא כאלה ואחרות, על חיילי צהל בשטחים שמבצעים טיהור אתני, ואנטישמי, זה בדות. הדבר השני, ההכללה. היא מגלגלת על הכלל כולו את השמות של היחידים. לדוגמה, מה זה השמות של יחידים? באמת מיידוף, היה גנב יהודי, היה סוג של תרמית פירמידה, גנב הרבה מאוד כסף מהרבה מאוד אנשים עשירים, ואז אתה מגלגל את החטא הפרטי של מיידוף על כל היהודים כולם. כל היהודים הם כמו מיידוף, הם גנבים, הם נצלנים, יש להם חוש ביקורת מפותח, כל מיני דברים כאלה. איפה זה קורה כמובן בימינו? חייל אחד של צהל נותן סתירה לאיזה פלסטיני, מה שכמובן קורה פעם באיזה 10 שנים ביהודה ושומרון, אז כל היהודים אלימים, כל היהודים אנטישמיים, כל היהודים פוגעים בפלסטינים, הוא יהודי אחד הגיע לסאבווי בניו יורק עם בגדים מלוכלכים, אז כל היהודים מסריחים, מצחינים ולא יודע מה. הדבר השלישי, היהוד. היא מייחדת ליהודים חטאים שאינם מיוחדים להם, ומבליטה אותם כחטאים יהודיים. לדוגמה, האם ליהודים מסריח הפה? ודאי, אבל לכולם מסריח הפה. זאת אומרת, אין פה משהו מיוחד ביהודי שמסריח, או ביהודי שמחטט באף, או ביהודי שלובש בגדים מלוכלכים. האם זה מאוד יהודי ללבוש בגדים מלוכלכים ולחטט באף או לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, או האם זה מייחודי לחייל ישראלי מדי פעם לראות באנשים שזורקים אבנים? לא, גם חיילים אמריקאים עשו את זה, אבל הופכים את זה לאיזשהו חטא יהודי מיוחד. והדבר האחרון זה מה שנקרא הדאבל סטנדרט, ההחמרה. היא חושבת להם לחטאים מה שאינו נחשב לאחרים לחטאים. מה, אנחנו רואים את הדבר הזה מאוד מאוד יפה ברוסיה. אנחנו רואים את הדבר הזה, כמובן כל פעם שארצות הברית נלחמת באפגניסטן או בעיראק או במקומות כאלה, אף אחד לא מבקר אותם על הלחימה הזאת, על פעולות סטנדרטיות שהם עושים. אבל אם אנחנו נעז לעשות משהו שהוא אפילו רבע מזה, ישר יגידו פשעי מלחמה וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, יש סטנדרטים עבור יהודים שאמורים תמיד להושיט את הלחי השנייה, ויש סטנדרטים עבור כולם. ובואו נראה איך קויפמן ממשיך את הפסקה. ומכיוון שאנטישמיות היא אידאה או תורה, יכולה היא להיפרד מעל השנאה ולהתקיים בפני עצמה. יש גויים שהם אנטישמים לפי השקפותיהם, מבלי שיהיה בליבם רגש של שנאה כלפי היהודים, שאיתם הם נושאים ונותנים. ולא עוד אלא שאנטישמיות יכולה אפילו להזדווג אל אהבת ישראל, ואף להיקבע עיקר באני מאמין של יהודים טובים ונאמנים. שימו לב מה קויפמן אומר. הוא אומר שגם יהודים יכולים להיות אנטישמים, פשוט על ידי זה שהם ממציאים דברים על יהודים, מכלילים, הופכים דברים ליהודיים, ומחמירים עם סטנדרטים כפולים. מהעם שלי אני דורש יותר, מהעם שלי אני... זה. עכשיו, כל פעם שהמעם שלי אני דורש יותר, נלווה לאיזשהו כתרוג, לאיזושהי ביקורת, אפשר להגיד ביקורת ארסית, אז אפשר להגיד שזה אנטישמיות. אנחנו רואים את הדבר הזה כמובן בצורה מאוד מאוד רחבה, אין יום בתקשורת הישראלית, אין יום בתקשורת הישראלית שאנחנו לא חווים באנטישמיות. בוא נמשיך עוד שתי פסקאות. בעוד שאנטישמיות משנאה, כוונתה לרעה, מתכוונת האנטישמיות מאהבה לטובה. היא מקבלת מן האנטישמיות את שיטת הכתרוג. גם היא מטילה אשמות שווא ביהודים, אלא שהיא מסיימת. ולפיכך תקנו את עצמכם יהודים, והיו ככל הגויים, מודעי לאנטישמיות משנאה בעיקר. רוע גורלם של היהודים בעולם נובע מרוע אופיים, ומידותיהם ומעשיהם. היהודים אשמים. זוהי גם הסיסמה שלה. ובהאשמותיה היא הולכת בדרכי האנטישמיות משנאה. מייחדת האשמות כלליות ליהודים, ואוסרת על היהודים מה שהיא מתירה לאחרים. ומלבד זה, האשמותיה מכוונות להצדיק את הדין על היהודים. אמנם, גם כדי לא להרם לתשובה ולתקנם. צרת האנטישמיות מהאהבה פרחה בנו בתקופת ההשכלה, ומאז היא פושה בנו ואוכלת את נפשנו בכל פה. כערס היא מחלחלת מאז בקרבנו. מרעילה את שורשי נפשנו על ידי הרגשת נחיתות מעיקה ומדחדכת. מחלה בנו כל רגע של כבוד עצמי, והרע מכל, משרה עם מרוחה הרעה על ילדנו, משגרת היא אל פיהם פרזיולוגיה אנטישמית. משרישה היא בעמקי נשמתם את ההרגשה המרה, שעמם, עם נחות הוא, פושע וסובל על פשעיו. אז אפשר להגיד שההפך מאנטישמיות זה לא ביקורת בונה, אלא ההפך מאנטישמיות זו גאווה יהודית. וזה אני חושב הדבר החשוב שיהיה לנו, גאווה על זה שאנחנו שייכים לעם הנפלא הזה, ורצון להשתייך אליו בעצם. אז אני מקווה שעכשיו אנחנו יכולים בצורה קצת יותר טובה, וקצת יותר משכילה, לשפוט את התקשורת, את הצרות של שרי חוץ כאלה ואחרים ברחבי העולם, ודברים כאלה ואחרים שקשורים לסטנדרטים כפולים. כמובן גם נגד נערי הגבעות ונגד ההתנחלויות, גם זו אנטישמיות. תודה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.